היינו בענייני שכל ורגש, אז רק תקציר הפרקים הקודמים. דיברתי על, התחלנו עם בעל התניה, על הנפש הבהמית והמשימה שהוא רואה שהיא לא מלחמה בין יצרים, אלא מלחמה בין הליכה אחרי שני יצרים, טוב ורע, לבין לקיחת המושכות לידיים, הנפש האלוקית, מה שהוא קורא. ניסיתי לתרגם את זה לשפה של אפשר לקרוא זה מדעי המוח, או לשפה איך שאנחנו מסתכלים על זה היום. אז בעצם השפה של מפה טופוגרפית כזאת, אתה מתנהל בתוכה, והמפה הזאת בעצם מפעילה עליך כל מיני כוחות ולחצים ודחפים, ומנסה לקחת אותך לכל מיני מקומות, שזה תוצאה של כל ההשפעות הסביבתיות, מבפנים ומבחוץ ומכל המקומות, לא מיני גנטיקה והחברה וכל מה שאתם רוצים. כשבתוך המתווה הזה בעצם האדם פועל וצריך להחליט מה הוא עושה. אז להגיד שאני פועל באופן הגיוני או מתוך הכרעתי החופשית, אין פירושו שאין לי יצרים ואין לי דחפים ואין לי תבניות שפועלות בתוכי, אלא זה אומר שהן לא קובעות באופן חד ערכי את מה שאני אעשה. יש להם כל מיני השפעות עליי, אבל בסופו של דבר אני צריך להחליט, כן, הכדורון הולך לאיפה שהאנרגיה הפוטנציאלית לוקחת אותו. אבל האדם שהולך על אותו מתווה יכול להחליט לעלות על ההר ולא לרדת למטה לעמק, למרות שזה יהיה לו יותר קשה. ולכן באותו מצב, אם יהיו 100 אנשים כשיש הר, או 100 אנשים שיהיה עמק, יהיו פחות שיעלו להר מאשר שירדו לעמק. יש השפעה סטטיסטית לעניין הזה, אבל זה לא קובע דטרמיניסטית כל בן אדם מה בדיוק הוא יעשה. דיברנו על הווטו של ליבט, כן, שהוא מצא שם את הפוטנציאל, ה-readiness potential, כן, פוטנציאל המוכנות, שמתעורר אצל הבן אדם לפני שהוא מחליט על הדבר, ואנשים הסיקו מזה איזושהי מסקנה דטרמיניסטית, שבעצם אנחנו מונעים על ידי מנגנונים אוטונומיים שפועלים בתוכנו, ולא באמת מחליטים, יש לנו אשליה של החלטה. וליבט אמר כנגד העניין הזה שזה לא נכון, נכון שלפני שאני לוחץ יש פוטנציאל כזה שבעצם גרם לי ללחוץ, אבל מצד שני, גם כשיש פוטנציאל כזה לא תמיד בהכרח אני לוחץ. זאת אומרת, יש לי את היכולת להטיל על זה וטו. שזה בעצם בתרגום חופשי המודל שאמרתי קודם. וזה בעצם מה שזה אומר. זה בעצם אומר שיש איזשהו דחף שמנסה לקחת אותי לעשות משהו, ואת זה אף ליבטריאן שפוי לא יכחיש. ברור, לכולנו בנויים בצורות שונות, יש לנו השפעות כאלה או אחרות. הטענה של הליבטריאנית רק אומרת שזה לא הכל. זאת אומרת, זה המתווה שבתוכה אנחנו פועלים, אבל זה לא קובע עדי של מה שנעשה. ההחלטה בסופו של דבר היא החלטה שלנו, מה לעשות עם המתווה הזה, או במילים אחרות, האם להטיל וטו. כאשר בלחיצה על כפתור, שזה היה הניסוי של ליבט, שם באמת אין כל כך מקום לשיקול דעת, ולכן די ברור שהפוטנציאל הפעולה הוא זה שיגרום לי ללחוץ, אני לא אלחץ בלי פוטנציאל קודם. אבל ייתכן שיהיה פוטנציאל קודם ואני לא אלחץ, אני אטיל על הווטו. במקומות שבהם הדבר תלוי בהתלבטות, בשיקול דעת, שיש לי צדדים לפה או לשם, אז הפעולה שאותה אני אעשה יכול להיות שהיא תעשה בלי פוטנציאל, לפחות לפני ההחלטה. אחרי ההחלטה אני מניח שצריך כן איזה מכניזם שיוציא אותה אל הפועל, אבל לא בהכרח יקדם להחלטה בכלל פוטנציאל. וששם בעצם ההחלטה מתחילה ממה שאני אחליט בשיקול הדעת שלי, וזה לא רק מנגנון של וטו. מנגנון של וטו הוא אסימטרי. זאת אומרת, אני לא יכול לפעול בלי פוטנציאל, אני יכול לא לפעול עם פוטנציאל. אבל זה בפעולות שהן סתמיות, בפעולות שהן... למה אני אלחץ עכשיו ולא בעוד דקה או לפני דקה? כי עכשיו היה לי פוטנציאל שגרם לי ללחוץ. נכון שלפעמים אני אחליט בכל זאת לא ללחוץ, אבל אני אף פעם לא אלחץ בלי שיש משהו שגרם לי ללחוץ עכשיו. למה שאני אעשה את זה? אין שום סיבה לעשות את זה. אז בפעולות סתמיות כאלה אני מניח שבאמת המנגנון העיקרי יהיה מנגנון הווטו, ולא המנגנון ההפוך של פעולה בלי פוטנציאל, אלא מצב של עם פוטנציאל ושלא תהיה פעולה. פעולות של בחירה, אז שמה יכול להיות שזה יעבוד. אולי זה יעבוד לשני הכיוונים. אמרתי ש באוניברסיטה העברית אמרו לי שעובדים עכשיו על ניסוי כזה. זאת אומרת, לנסות לעשות ניסוי ליבט על, על, על אירועים של דילמה, על אירועים של שיקול דעת, ולראות איך זה עובד. בספר אני טוען ש...
בניסוי ליבט לא הצליחו, כאילו, אין יכולת לחזות את זה מראש, אז כאילו מה...
לא הבנתי?
אני אומר, אם אפילו בניסוי ליבט לא הצליחו, כאילו רואים שזה לא, שזה לא, שזה, שזה לא תמיד יקרה מראש, כלומר, זה רק במקרים מסוימים, אז מה... מה, כאילו, מה יש לך, אתה יכול ללמוד מניסוי כזה? כלומר, אם זה יכול להיות גם לכיוון ההפוך, כאילו, שזה...
כן, האם יכול להיות, האם יכול להיות מצב של פעולה בלי פוטנציאל, לא של אי פעולה עם פוטנציאל. זה לפחות. עכשיו, יש כמה ניסוי ליבט הגיעו למסקנה דטרמיניסטית. כי יש שם כל מיני ויכוחים על מיצועים וכל מיני דברים כאלה. מנגנון הווטו, לא כולם מסכימים לפרשנות של ליבט על מנגנון הווטו. מצד שני, כל תוצאה כזאת היא תוצאה של המון מיצועים. ולכן אתה בעצם לא יכול לדעת, כי אנשים קצת מפספסים את הנקודה הזאת שאני מדבר עליה כאן. ואת אנשים חושבים שאם יש עליך השפעות ואתה פועל על פיהן, סימן שיש דטרמיניזם. זה לא נכון. אתה צריך שיהיה 100% פעולה על פי השפעות בשביל להגיד דטרמיניזם, ולא שיש קורלציה כלשהי. ואז יכול להיות שבכלל אין משמעות בכלל לניסויי ליבט. זאת אומרת, צריך לעבור שם יותר על הפרטים איך בדיוק הגיעו לתוצאה הזאת. יש על זה כל מיני ויכוחים, המון ויכוחים, שאני גם לא מכיר את כל הפרטים שם. אוקיי, אז זה פחות או יותר מה שעשינו עד עכשיו, ואני רוצה קצת לחזור לעולם שלנו עכשיו. יש, הזכרתי את כן, הבדיחה הזאת של דוב סדן על האורתופד, האורתופד היהודי. המנגנון הזה בעצם, המנגנון של הירידה, כן, של מרכז ההחלטות שלנו, מהראש, ללב, לבטן, כן, מקום שדיברתי, בעצם ניתן לראות את זה בצורה מאוד חזקה, אני חושב, בעידן שלנו, בכמה עשרות שנים האחרונות. אני חושב כן, בעידן הפוסט-מודרני, אני חושב שיש דומיננטיות מאוד חזקה של הרגש בחשיבה של אנשים. ושוב, זה... אני חושב שכן.
לפני 500 שנה זה לא היה?
אני לא יודע, לפני 500 שנה, אני לא יכול למדוד את זה, אני כן יכול למדוד מה נכתב, או מה, איך חושב האבנגרד. זאת אומרת, אלה שהאנשים המשכילים, שכותבים את הספרים, המשנות הפילוסופיות, שם חד משמעית זה ככה. מה עשה האדם ברחוב, שם אנשים פשוטים תמיד היו, אני לא יודע, אני לא יודע איך בודקים את זה. אבל חד משמעית, הטיעונים, אני לא מדבר איך אנשים פועלים בשטח, אלא הטיעונים שעולים, פעם היה, לפחות הייתה תחושה כזאת, שאנחנו עובדים עם טיעונים הגיוניים, ומנסים לגבש עמדה, להציג עמדה, להתווכח. היום יש איזשהו ייאוש נורא גדול מטיעונים הגיוניים. זאת אומרת, היום הטיעונים הם מאוד אמוציונליים, וזה בעצם מגובה באיזושהי אידיאולוגיה. זה לא נתפס אצל אנשים כהידרדרות. טוב, אנחנו מנסים לעבוד עליכם, לעשות רטוריקה, זאת אומרת, דמגוגיה כזאת רגשית, מסחטה רגשית.
זה נובע מהעובדה שאין אמת.
כן, בדיוק. ייאוש מהשכל או האובדן האמת בעצם אומר, טוב, אז מה נשאר? מה שנשאר זה סתם, מה שאני מרגיש. עכשיו, אתה יכול לשמוע... מה?
מהבטן.
כן, בדיוק, מהבטן. וכמו שאמרתי, זה לא אומר שאנשים היום יותר טיפשים ממה שהיו. אני לא חושב שזה נכון, להפך. אנשים יותר חכמים ממה שהיו, וזה חלק מהבעיה. אנשים חכמים מודעים לכל ההשפעות שהן מופעלות עליהם, ושהשיקול דעת שלהם הוא לא נקי כל כך כמו שאנשים חשבו פעם, ומצד שני הם לוקחים את זה עד הסוף, ואז הם אומרים, טוב, אז יש רק את זה. יש רק את ההשפעות ורק מה שאני מרגיש, ואין בכלל, לא מנסים אפילו לפעול בתוך המתווה, אלא אם יש מתווה, אז בסדר, אז כזה אני. ככה אני עושה, כי כזה אני. הרבה אנשים אומרים, כן, אני עושה את זה כי כך חונכנו. טיעון אינפנטילי כזה, אני אף פעם לא יכול לסבול את הדבר הזה. אנשים אומרים, אני שואל את הבן אדם, למה אתה עושה את זה? כי כך חונך, זאת אומרת, כך חונכנו. אם היית מחונך להיות רוצח המונים, אז גם היית עושה את זה כי כך חונכת. אתה לא אמור להעביר את זה באיזשהו מבחן ביקורתי, זאת אומרת, להחליט מה אתה חושב עליי, מה זאת אומרת, כי כך חונכנו. כל מיני אנשים באים, כשאני אומר איזה דעה, כאילו חריגה, אנחנו חונכנו לא כך. אוקיי, אז מה? יש לך, לא יודע מה, חילוני גם חונך לא כמוך, אז יש לך טענה כלפיו, הוא בסדר? מה? אני לא מבין, טיעון משונה כזה, אני חושב שחלק חלק מהקסם או העוצמה של הטיעון הזה זה. שבעצם כזה אני, אז זה מה שאני עושה. המתווה מקבל החלטות עבורי. לא, כך חונכנו, גם ההורים שלי כך חונכו, גם הם לא השפיעו עליי, אלא אנחנו כולנו בעצם תבנית נוף מולדתנו באיזשהו מובן. כן, העולם איכשהו פועל דרכנו, נפשו הקוסמית של העולם פועלת דרכנו. אנחנו בכלל רק מריונטות, כאילו. זה חלק מאותה תחושה, שאנחנו בעצם כדורונים על פני המתווה הזה. אנחנו לא אנשים שמחליטים כשיש השפעות, כמובן. ואז, כדי להילחם מול התפיסה הליברטריאניסט, אז מעמידים דמויות אנשי קש, כן, נלחמים באנשי קש. כאילו, הליברטריאן מניח שאין בכלל השפעות, אנחנו שכלים נבדלים, מין כאלה אנשים שרק בוחרים ואין בכלל השפעות ואין פסיכולוגיה ואין כלום. זה איש קש, ליברטריאן כזה הוא טמבל, הוא לא ליברטריאן. ליברטריאן רק אומר שההשפעות האלה לא קובעות דטרמיניסטית את מה שאני אעשה, לא שאין השפעות. בטח שיש השפעות. בן אדם יש לו אופי שונה, בן אדם יש גדל במקום אחר, ברור, מה יש קורלציות ברורות בין הדברים האלה לבין התנהגויות, אי אפשר להתכחש לזה. השאלה אם זה הדבר היחידי שיש, אז זה הוויכוח. ולכן התופעות האלה, כן, אנחנו, אז שדיברנו, כן, על המסחטות האמוציונליות במישורים הפוליטיים, למשל, גם השמאל וגם הימין, משתמשים באיזשהם מסחטות, אני חושב שהשמאל משתמש בזה יותר, דרך אגב. התרשמותי, דורש יותר מחקר יותר מסודר בשביל להגיד משהו ברור. מין כזה לצייר תמונות של אנשים מסכנים, גדעון לוי כזה, וכל מיני כתבות קורות לב על הפלסטיני האומלל שסובל הלא עוול בחפרו, שהימין כמובן מזלזל בזה, אבל אני לא מזלזל בזה, יכול שזה נכון. למרות שהוא לא חשוד עליי כדובר אמת גדול מדי, אבל כבר אני אישית מכמה מקרים שהוא... הקשר בין דבריו לבין האמת היה בעייתי. אבל בסדר, יכול להיות שבאמת, לא יכול להיות, בטוח שיש דברים כאלה, וכדאי היה למנוע מהם, למנוע אותם, להימנע מהם. אבל השאלה, האם הדבר הזה אמור לשנות תפיסת עולמי? אם אני, נגיד, בתפיסת העולם שלי, אני ימני. אז זה שיש פלסטינאים שסובלים, בסדר, זה צריך לראות איך אני יכול למנוע את הדבר הזה. זה נכון, אבל מצד שני, למה התחושת ההזדהות הזאת אמורה לעצב את תפיסת העולם שלי? והרבה פעמים כשאתה מדבר עם אנשים, בכל התכתובות שלנו, אני חושב, זה עולה הרבה, אנשים מדברים מנעמת ליבם, באמת אנשים טובים, והדברים כואבים להם, ולך תסביר להם שאוקיי, גם לי זה כואב, אבל אני לא משאבד את תפיסת העולם שלי לעוולות שיכולות לקרות, ולהזדהות, ולרצון לניסיונות באמת שצריך למנוע את זה, ואולי לא עושים את זה מספיק, זה הכל נכון, אבל מצד שני, אוקיי, אז יש אנשים מסכנים, אז מה? אז צריך לנסות ולטפל בזה. כמו שבעקבות הרצח של רבין, כן, אז אמרו, הנה, אתם רואים למה האמונה דתית מביאה. בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? אני לא אאמין בגלל שיש אנשים שמאמינים שגם מגיעים לרצח. מה אני יכול לעשות? אני מאמין, כי זאת ההחלטה שלי. אני לא משעבד את ההחלטות שלי לתחושת הבטן. אני מחליט מה שאני חושב. עכשיו, אם יש בעיות, בסדר, אני לא מתכחש לזה. אם יש בעיות, צריך לנסות לטפל בהן. אוקיי, אבל זה לא אומר שבגלל הבעיות אני אשנה תפיסת העולם שלי. אלא אם כן, זה טיעון. יכול להיות טיעון שאומר, תראה, אם יש תפיסת עולם כזאת שמביאה להמון בעיות, ותפיסת העולם, בעיות מוסריות, כן, ותפיסת העולם הנגדית חוסכת אותם, ואין מחירים אחרים או כל מיני דברים אחרים, לפחות לא במשקל מספיק, זה בעצמו טיעון. זה טיעון בסדר. אפשר להציג את הדבר הזה כטיעון, אבל התחושה שלי שלא עושים את השלב השני. מציגים את התמונה ומצפים שאתה תעמוד דום ומיד תמיר את דתך. הרבה פעמים, אגב, התחושה שלי שחלק גדול מהתנועה הזו של שוברים שתיקה נובע מזה. אנשים חוו חוויות קשות בתור חיילים. ויש שם דברים לא פשוטים שנעשים שם, ברור שיש בעיות והכל נכון. למרות שזה לא כצעקתה, עד כמה שאני לפחות מתרשם, אני לא יודע מה, גם מה שאני עצמי חוויתי, גם מה ששומע מהילדים שלי או מחברים. להפך, אני חושב שיש איזשהו דאגה ממש מרשימה להתנהלות. כשכמובן, יש לך נשק ביד ויש לך כוח, ואנשים, איזה צבא שכולם נמצאים בצבא, יש גיוס חובה. אין לך שליטה, יש אנשים שבסדר, שהכוח, שיכרון הכוח מעביר אותם על דעתם, או השנאה לפלסטינאים, לא משנה, כל אנשים בנויים, כמו שאנשים בנויים. זה יכול לקרות. עכשיו, אתה עברת מצב כזה, ואתה נפשך הרגישה נפגעה, ואני יודע, אני עברתי גם מצבים כאלה, וגם נפשי הרגישה נפגעה. אני זוכר את זה. והיה לי מאוד קשה לעצור את תפיסת העולם שלי שלא תלך אחרי הפגיעה הנפשית שחשתי. ומצד שני, אלה שהיו מוצקים בתפיסת עולמם, אז הם לא הרגישו בכלל את הפגיעה הזאת. לא מטריד אותם בכלל, צריך להרוג אותם כשהם קטנים, את כולם. כן, זו האמירה הרווחת. זה, זה, זה איזשהו ניסיון לבנות חסינות נפשית כנגד משהו שמאיים על תפיסת העולם שלי, שזה גם חלק מאותו דבר. כי התחושה היא שאם הם לא יבנו את החסינות הנפשית הזאת, אז זה ייקח אותם לחשוב אחרת, חס ושלום.
הם לא יצליחו לעמוד.
בדיוק. עכשיו, מה שמשותף לשני הצדדים האלה זה הערכה הזאת או האמונה הזאת, שאם באמת יש פה בעיה כזאת, אז סימן שצריך לשנות את תפיסת העולם. אני כופר בזה. אני חושב שצריך לא להיות כהרגש לעניין הזה. שים לב, אם כאלה לא קוראים, ומצד שני, תפיסת העולם צריך לגבש כמו שמגבשים תפיסת עולם. לקחת את זה בחשבון ולשקול. הזכרתי אלה שפעם, שהייתי בירוחם, אז לא פעם בא אליי מישהו מהתלמידים ושואלתי, תגיד, בשידוחים ללכת אחרי הרגש או אחרי השכל? אז אמרתי, רק אחרי השכל. מה זאת אומרת? יש כימיה, אתה אוהב אותה, אתה לא אוהב אותה. זאת אומרת, איך אתה מרגיש איתה? בוודאי, זה נתונים נורא חשובים. קח את האינפוט הרגשי ותיקח אותו בתור אינפוט להחלטה של השכל. זאת אומרת, השכל צריך לקבל החלטות כשהוא לוקח בחשבון גם את הכימיה שיש ואת האהבה ואת הרגש ואת הקשר ביניכם. הכל נכון, זה אינפוט מאוד חשוב. אבל האינפוט הזה לא קובע. האינפוט הזה הוא אינפוט. זאת אומרת, אתה צריך לקחת אותו בחשבון. אבל ללכת אחרי הרגש זה בעצם לומר, אני נותן לזה להחליט. וזה לא נכון. אם אתה הולך אחרי זה, נותן לזה להחליט, אתה יכול לקבל החלטות שגויות. צריך לדעת, יש עוד דברים, יש עוד פרמטרים. אתה יכול נורא לאהוב אישה שהיא חולנית. בסדר, אבל אתה יכול נורא לאהוב אותה. אז כדאי להתחתן איתה או לא כדאי להתחתן? אתה צריך להתגבר. אולי, לא יודע. זאת אומרת, לא משנה, יכולים להיות כל מיני מצבים. לתת לרגש להשפיע זה בסדר, לתת לרגש להחליט זה בעייתי. את הרגש זה משהו שיכול להכניס אינפוטים, להכניס נתונים, אבל החלטות אמורות להתקבל בשכל, לא ברגש. זה גם בנושאים הכי כביכול רגשיים, אנושיים, כל מיני דברים מהסוג הזה. דיברנו על אינטליגנציה רגשית גם באחד הנושאים הקודמים, זה גם קשור לעניין. אנשים נמצאים בקונצרט או במוזיאון או משהו כזה, אז התגובות שאתה שומע בדרך כלל, גם ברדיו, זה היה מרגש מאוד, זה היה ממש, התרגשתי נורא. מה זה מעניין אותי אם התרגשת או לא התרגשת, אני לא מבין. מי זה מעניין? קח כדור ותתרגש גם בלי הבוזון. אתה יכול להתרגש או למנוע את ההתרגשות עם כדור נגדי. אנחנו היום יודעים כבר, יש כדורים, יכולים לעשות לך הכל. אז מה זה מעניין אותי אם התרגשת? תגיד לי מה אתה חושב על היצירה, איך, מה הוא עשה שם, משהו חדש. הוא פרץ שם איזושהי דרך, תן את זה... איזה משהו שאפשר לעבוד איתו, שיש לו בשר. לא, לא, זה רק התרגשויות, וזה מאוד ריגש אותי, וכל מיני דבר. הדומיננטיות של הרגש היא ממש, בעיניי היא מזעזעת. זאת אומרת, היא מזעזעת לא כי צריך להיות אוטיסט, אלא כי זה רק חזות הכל. בסדר, תתרגש, אל תתרגש, לגיטימי, כולנו מתרגשים מדי פעם. אבל זה לא הדבר העיקרי שעליו צריך לדבר, ושלפיו צריך לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, אוקיי. גם זה נתון, צריך להתחשב גם בו. אם אני הולך למקום שיצירת אומנות, יכול להיות שהיא גם אמורה לרגש אותי, אז זה יהיה אחד השיקולים האם ללכת לשם או לא. בסדר, אוקיי. וחוץ מזה אני גם מצפה לשמוע מה זה היה שווה, מה זה אומר, מה המשמעויות של הדברים, מה למדתי משם, זה היה מעניין, לא מעניין, זאת אומרת, לא יודע, תתן איזה ניתוח תרבותי, לא איזה מין התניות פבלוביות כאלה. זה עורר בי את המיץ השלישי משמאל, והוא עורר בי את המיץ הרביעי מימין.
אולי
מעניין
זה לא...
לא, כשאתה מנמק, כשאתה מראה, אתה יכול להגיד גם למה זה ריגש אותך, זה כבר ניתוח. להגיד, זה ריגש אותי כי ראיתי פה משהו שעשה לי ככה, והרי יצירות אמנות בדרך כלל כאלה, לכן זה ריגש אותי. אם זאת רק מסקנה, אז בסדר, כי בכל זאת למדתי משהו. ריגוש זה מקובל לפחות לחשוב שזה אחד הפרמטרים שבהערכה אמנותית. איזה ריגוש זה גורם לי. בסדר, שיהיה, אפשר להתרקח על זה, אבל בסדר גמור, אבל תן משהו שהוא מעבר למין דיווח על, דיווח על, על, על מיצים. זה, והדומיננטיות של הדבר הזה היא חלק מאותה תופעה שדוב סדן, אני חושב, מדבר עליה, של הירידה מהראש ללב או לבטן. זאת אומרת, איכשהו הכל נמדד שם, המוסר כמובן, אין מה לדבר, שמוסר זה רק רגש היום, אתה יכול לשמוע מהאנשים, אין בכלל, הטיעונים המוסריים הם גם אם הם עולים, זה איזושהי קליפה מאוד דקה של, דיברנו על זה גם בהקשר של בעל התניה, שבעצם מונעת על ידי רגשות. זאת אומרת, הרגש שלי אומר לי ככה, היא עוטפת זה באיזושהי קליפה דקה, אבל בסופו של דבר זה מונע על ידי רגשות. אני שומע על כל צעד ושעה אנשים שאומרים, אני לא מוכן לחיות באופן כזה שאנחנו כובשים עם זר, אני לא יודע בדיוק מה סתם, או לא כובשים עם זר, לא משנה כרגע. אז אני תמיד מביא דוגמאות מצד אחד, אני מרגיש קצת לא נעים, כי זה נמצא בשני הצדדים. אבל אמרתי, המינונים, אפשר להתווכח, אבל אני כן חושב שיש הבדל במינונים. אבל התחושה היא שהדיווח על הרגשות הופך לטיעון כשלעצמו. ברגע שאני לא יכול לחיות עם זה, אז זהו. אני מדבר עם אנשים, חברים טובים שלי, אנשים סופר חכמים, באמת, כמה כאלה, שזה סופר חכמים. אין מה לדבר איתם על טיעונים. אתה לא יכול לדבר איתם על טיעונים. אני לא מוכן שבן אדם יסבול, אני לא יכול, אני לא מחזיק מעמד עם זה. אנשים טובים, לא, קשה להאשים אנשים כאלה.
זה גם שיקול. שאם זה, אם זה, אם זה מפעיל לו את הרגש ברמה הזאת, אז השכל שהוא אומר לו, נשמע, אתה מחיר אז אל תשלם.
מה אתה מחיר אז אל תשלם? אם אתה תהיה באוקיינוס בגלל זה,
לא יודע, הוא יכול להיות, הוא אומר, אז אני אחזור לגלות.
לא.
יכול להיות שעדיף לי גלות מאשר
לגבול את זה. אין בעיה, אבל תגיד לי את זה. אל תסתפק בזה.
בסדר, אבל הם אומרים את זה...
לא, לא. אז לא, הם לא אומרים את זה כי אני לא חושב שהם ממשיכים את זה. זה בדיוק הנקודה. הם עוצרים פה. ברגע שהרגש הוא כזה, אני לא מוכן. זה לא מוסרי. התחלתי עם שוברים שתיקה בעצם. זה אותו דבר. שוברים שתיקה חוו חוויות שבאמת יכול להיות שבעיות קשות, חוויות קשות, ובאמת צריך לטפל בהם, ואולי באמת גם לא מטפלים בהם פה ושם. יכול לקרות, כן, זה גם קורה, אני בטוח. אוקיי? בסדר, אז מחאה זה דבר נכון, אבל ליצור מזה את כל התמונה, זה בעצם שוב פעם איזשהו שיעבוד של תפיסת העולם לרגש. כי בעצם זאת אומרת, עברת חוויה קשה, בסדר, וזה לא צריך לקרות נכון, ואולי לא כזה וזה רע מאוד, אבל זה לא נכון שזה כל התמונה. זה לא נכון שכל העולם הוא כזה. זה out of proportion. זאת אומרת, אני ככה, לפחות התחושה שלי, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל זה לא הצבא שאני מכיר, מה שהם מתארים. ואני נוטה להאמין שמתארים את האמת. ככה אני נוטה להאמין, לפחות רבים מהם. האנשים הפשוטים, לא פוליטיקאים, לא, אנשים פשוטים, לוחם, שינה את דעתו בגלל זה. הוא לא בא עם הדעה הזאת. יש כאלה גם. אני ראיתי גם אנשים כאלה. גם אני כמעט הייתי כזה. אחרי שעבדתי בדברים האלה, יש נטייה מאוד חזקה, שמאלה. מאוד חזקה. ואני חושב שזה טעות גדולה, וחלקה נובעת מהעניין הזה של שהתחושה היא שהיממה זה אמיתות. אמת זה רק דבר שבסוף מביא אותי לרצוח את השני. אמיתות זה לא, זה סתם, זה שרירותי, זה מיותר, זה מזיק. כל מיני, כל הטיעונים האלה, הם טיעונים שונים, אבל כל הטיעונים האלה עולים. ולכן בעצם צריך ללכת עם הרגש, עם התחושה הטבעית, הפשוטה, כן, וזה בעצם ההחלפה, דיברנו על הדילמה הזאת סביב האשת כהן שנאנסה. עוד אחת דיברנו על המוסר. שם דיברתי אם המוסר הוא ברגש או בשכל. אחד הנושאים הקודמים. אז גם שם, התחושה, האנשים כאילו שדיברתי איתם, אחרי שמשהו כזה התפרסם בעיתון, כאילו שחק שעשה שם איזה פרובוקציה הכימאי הזה, אז היה ויכוח עצום, אנשים ככה התקוממו מה אין להם לב לרבנים האלה, וכל מיני, איך הם יכול להיות שמאלצים את הזוג הזה להיפרד, וכל מיני עניינים כאלה. עכשיו, אני מנסה להגיד לאנשים שתשמעו, יכול להיות שיש להם לב, אולי, זה יכול לקרות. זאת אומרת, יש להם לב, אבל הם חושבים שאין ברירה, ההלכה אומרת להיפרד. אתה יכול להגיד, אני לא מקבל את ההלכה. לא מסכים, ההלכה זה שטויות, זה אנכרוניזם, אין איזשהו מקום, איפה המצאתם את זה. זה ויכוח לגיטימי, אתה חושב כך, אני חושב אחרי, נתווכח. אבל הטענות שם לא היו כאלה. הטענות שם היו, אפילו אם אתה חושב שההלכה מחייבת, איך אתה עושה דבר כזה? מה, אין לך לב? ועוד פעם, התחושה, או ההנחה הבסיסית היא שאם הלב שלך אומר משהו, זה הפוסק האחרון, זה לא משנה. עכשיו, כל השיקולים האחרים, מה זה מעניין? מה פתאום אתה הולך אחרי כל מיני קונסטרוקציות מחשבתיות כאלה? לא משנה אם הן נכונות או לא. יכול להיות שהן נכונות לשיטתך, אין לי, אני לא מתווכח איתך על זה. אבל בגלל זה אתה מתנהג, וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה, כן, כמו שהגמרא אומרת. כששם, מפני שאנו מדמין, ככה לפחות אני מפרש, מפני שאנו מדמין זה בדיוק הנקודה, לך עם השכל ואל תלך עם איזו תחושה רגעית. ושם היה להפך, מה אתה הולך עם השכל שלך? תלך עם התחושה הבריאה, הטבעית, הפשוטה. הרגש נתפס גם הרבה פעמים יותר אותנטי. כן, יותר, אם זה לא מלווה ברגש זה מנותק, זה לא אתה. זה כאילו, הרגש זה הדבר האמיתי. דיברנו על זה שהבעל התניא קורא לנפש הבהמית נפש חיונית. הנפש חיונית בגלל שזה באמת הדבר שאתה חי אותו. זאת אומרת, נפש אלוקית זה באמת דבר שהוא קר כזה, הוא מנותק. זאת אומרת, אתה חושב בצורות מסוימות ומגיע למסקנה, זה נראה כמו רובוט כזה. זאת אומרת, התוכנה מפעילה אותך, אתה לא, זה לא בא מבפנים, זה לא אותנטי. היום זה נשמע רע, אבל זה בדיוק כך צריך לעבוד לדעתי. בדיוק כך צריך לעבוד, אין בזה שום דבר רע. זאת אומרת, להפך, התחושה הזאת שהלב הוא זה שצריך להפעיל אותי, הלב זה אני האמיתי. כן, השכל זה מין משהו חיצוני, ככה הרבה פעמים יש תחושה שאנשים מדברים. כי הלב זה העני האמיתי שלך. השכל זה מין כזה סתם קונסטרוקציות חיצוניות שמשתילים לתוך החאות, זה משהו שזה בא מבחוץ. תפיסה ממש הפוכה בעיניי ממש, לפחות מנך שאני מבין את היחס בין שני הדברים האלה. עכשיו, כמובן, אני ליטווק, אז זה חלק מהעניין, אבל אני לא יודע, זה נראה לי פשוט, אני לא מבין איך אפשר לא להיות ליטווק.
הוא אומר את זה נגד התפיסה העממית
של
החסידות, לא? מה? הוא נושא של חסידות חב"ד בעצם. הכיסה הזאת של
הלכת אחרי השכל. נכון, חב"ד היא חסידות חריגה, כידוע. חוכמה בין הדעת, השם שלהם. זה לא חסידות במובן הקלאסי. אני חושב שפעם דיברנו על זה, כשאפילו למדנו פעם נפש החיים, נדמה לי מתי, שאני לא זוכר מתי. אז דיברתי על זה שאחד הדברים המפתיעים בספר נפש החיים, כשמשווים אותו מול התניא, זה הרמת הדמיון. זה מדהים עד כמה זה, פשוט אומרים אותו דבר. עם מיקרוסקופ לא תראה שם הבדלים. וכל ספר נפש החיים מיועד לצאת נגד החסידות. וספר התניא הוא אחד מספרי היסוד של המשנה החסידית. אבל זה לא בדיוק, כי ספר התניא הוא לא ספר חסידי קלאסי, אני חושב, למרות שהוא נחשב ספר יסוד חסידות, אבל הוא לא ספר חסידי קלאסי, יש בו משהו הרבה ליטאי, הרבה מאוד ליטאי. כן, זה חסידות רוסיה לבנה, נדמה לי, זה אזור לא חסידי קלאסי, זה לא פולין. בכל אופן, כן, אז הטענה של, של, של הנפש החיים, זה שהחסידים בעצם רואים את הלימוד כאמצעי לדבקות. שוב פעם, בעצם הרגש הוא המטרה, וצריך לרתום את הדברים כדי להשיג את המטרה הרגשית. והנפש החיים, כל הטענה שלו זה שבשער הרביעי, הוא מדבר על זה, שהלימוד הוא הדבקות. זאת אומרת, דבקות היא לא חוויה. דבקות היא מצב עובדתי. החסידים, ככה הוא מתאר את זה לפחות, אני לא בטוח שכולם יסכימו לזה, אבל הוא מתאר שהחסידים רואים את הדבקות כסוג של חוויה, כסוג של רגש. זאת אומרת, אתה אמור להגיע לחוויית, חוויה רליגיוזית, כן, איזושהי דבקות בקדוש ברוך הוא. כשהמעשה הדתי תפקידו להביא אותך אל החוויה הזאת, וזאת בעצם המטרה. שנפש החיים מציג תפיסה לגמרי הפוכה. התפיסה היא שבעצם הלימוד הוא לא אמצעי ליצור חוויה, יכול להיות שלא תבוא חוויה אחרת, זה לא מעניין. הלימוד הוא עצמו הדבקות. כשאתה לומד, אתה מדבק בקדוש ברוך הוא. כי הוא רצונו חד. וכשאתה לומד הלכה, אז בעצם ההלכה זה רצון השם. ואם אתה לומד את רצון השם, אז השם נמצא בך, בשכל שלך, בפה שלך. ואז בעצם אתה דבוק בו, בעצם הלימוד. זה לא אמצעי לדבקות, זה הדבקות עצמה. עכשיו, זה כמובן לא רק שזה שינוי, באיזה שלב אני תופס את הדבקות. מהות הדבקות היא שונה פה. את החסידות רואה את הדבקות כמצב חווייתי רגשי, והוא מציע דבקות כמצב אונטי. זאת אומרת, זאת המציאות, אני דבוק בקדוש ברוך הוא עכשיו, זה בכלל לא קשור למה אני מרגיש, אני יכול לא להרגיש כלום. אני עכשיו, אני ליטווה כשכן עם עוף השמיים, כן, עם יונתן בן עוזיאל, כן, הבדיחות המפורסמות על הליטווקים, אז אני דבוק לגמרי בקדוש ברוך הוא, עם כל התודעה הליטווקית הזאת שאני שואל מי ישלם את הנזק. אני דבוק בקדוש ברוך הוא, והחסיד מבין שלהידבק בקדוש ברוך הוא זה להתפעל מגדולתו של יונתן בן עוזיאל. וזה שני מודלים של דבקות שהם לא רק נבדלים בשלב שבו אני מגיע לדבקות, אלא במה זו דבקות. האם דבקות זה רגש או דבקות זה מצב? מצב שיכול להיות מנותק לגמרי מרגש. יכול להיות מישהו בלי המגדלה שהוא דבוק לגמרי בקדוש ברוך הוא. אין לו רגשות, אין לו שום דבר. אוטיסט מוחלט, לא אוטיסט, אלא לא משנה, מין אספרגר כזה, כן, זה מין, אין לו רגש. אז, וזהו, והוא דבוק בקדוש ברוך הוא לגמרי.
והתפילה?
מה?
התפילה?
אותו דבר, אותו דבר, תסתכל את נפש החיים על התפילה. זה השער השלישי, נדמה לי, על התפילה, לא זוכר כבר. אתם רואים למה אני לדפק. אפילו לא זוכר איזה שער בנפש החיים עוסק בתפילה, איזה שער בלימוד אני יודע בעל פה. השער הרביעי. אז, אבל גם בתפילה, אתם יכולים לקרוא את הנפש החיים על תפילה, אז תראו, הוא מסביר לך איזה קונסטרוקציות אתה בונה שם עם התפילה, הוא בכלל לא מדבר על הרגשות. הוא מדבר על השאלה מה זה עושה. זאת אומרת, אתה אינסטלטור בתפילה, אתה מחבר את הצינורות, אתה מארגן שם את כל העולמות העליונים, זה הכל, אתה פשוט עובד אינסטלציה. ואצל החסידים הם משתמשים במונחים האינסטלטוריים האלה, אבל זה, בשנתם זה משל לתהליכים נפשיים. בכלל, כל החסידות, הבעל הלשם כותב החסידות וגם כמה מהמקובלים תופסים את הקבלה כמשל, ולכן הם בכלל לא לומדים קבלה, הוא טוען. קבלה זה ללמוד את מה קורה בעולמות העליונים. איפה שנגמרת הפילוסופיה מתחילה הקבלה, כמו שדיברנו על זה פעם. אז ללמוד מעולם הצילות ומעלה, זה קבלה, עולמות הבריאה, יצירה ועשייה, זה פילוסופיה. זאת אומרת, אתה רוצה ללמוד מה קורה שם, מאיזה צינורות מתחברים לאיפה. זה נקרא ללמוד קבלה, הוא טוען. עכשיו, החסידות בעצם, כשהיא אומרת שזה משל, היא בעצם אומרת, אין צינורות שם, זה רק צורה לדבר עליי, על נפשי, על...
זה אמירה שזה משל, או שזה, בדרך אני מכיר את האמירה שזה מקביל, כלומר,
לא, זה התפיסה הקבלית, זה שזה מקביל מבשרי יחזי אלוקה, שאני בנוי באופן שאיכשהו מתאים, גם העולמות הן בצורה של אדם, כן, יש איזושהי מקבילות, זה ברור, זה נתון בסיסי שם. אבל לא משנה, זה, אני לא יודע אם זה כל החסידות, החסידות זה צמצום לא כפשוטו, כאילו, שבעצם אומר, אין בעצם שום, אין למעלה ולמטה, אין עולם שלנו, אתה יכול להגיד שאין למטה, ואתה יכול להגיד שאין למעלה, זה אותו דבר. הם פשוט מזהים את זה. אז זה, כל העניין הזה בעצם בסופו של דבר בא להגיד לך על מבנה הנפש. במובן הזה אגב, ספר התניא הוא חסידי מובהק. ספר התניא זה תורת הנפש של חב"ד. כל השימוש בז'רגון קבלי הוא מתאר את כוחות הנפש, היראה והאהבה ונפש בהמית ונפש אלוקית. המקובל הליטאי לא מדבר בשפה הזאת. המקובל הליטאי מדבר על האדם קדמון, בריאה, זאת אומרת, הוא מדבר על עולמות ופרצופים וספירות, הוא לא מדבר על כוחות נפש. יש כנגד זה גם כוחות נפש, אפשר אולי לחלץ מזה גם תורה פסיכולוגית. אבל הוא לא עוסק בזה, הוא לומד קבלה. ובחסידות מבחינתה, הז'רגון הקבלי הוא אמצעי כדי לעסוק בתורת הנפש שלהם. לכן בעצם אין פלא שהמטרה של החסידות זה בסופו של דבר מטרה נפשית, רגשית, ולעומת זאת המטרה של הליטאי, כשהוא לומד, זה מטרה אינטלקטואלית, אני רוצה להבין, זה כמו פיזיקה. אז הפיזיקה עוסקת באיך הולך העולם הזה, והמטאפיזיקה מלמד אותי מה קורה בעולמות שם, איך הם עובדים. ואני בעצם לומד מדעי, כאילו, כביכול, כן, אין פידבק ניסיוני, לא משנה, אבל אני בעצם עוסק באיזשהו פיסת מציאות, כשאני לומד את הדברים האלה. אז פה פועל השכל, ופה פועל את החוויה, פועל הרגש. ולכן, אגב, הפריחה הגדולה של החסידות בשנים האחרונות, הפריחה, אני מתכוון, לא בעולם החסידי. שם לדעתי זה... יש גם פריחה, אבל בעקבות מה שקורה בחוץ, למרות מה שקורה שם, יש שם פריחה של החסידות, כי שם זה ממש התנוון לגמרי עד לפני כמה שנים, עד כמה שאני לפחות מכיר, ויש איזו פריחה של החסידות מסביב, כן, בעולם הציוני דתי, המודרני יותר, מוצאים המון מענים, כאילו, בלימוד חסידות, זה נהיה נורא פופולרי, אין מקום היום בלי שלומדים חסידות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. כשזה חלק מאותו עניין, זאת אומרת, המעבר של העולם, של המוקד מהראש אל הלב, מהשכל אל החוויה, או אל הממדים הקיומיים, האקזיסטנציאליים, בעצם זה בדיוק לימוד החסידות. זאת אומרת, לכן הפריחה הגדולה של לימוד החסידות זה חלק מאותה תופעה שדיברתי עליה קודם, של ההתמקדות ברגש על חשבון השכל, הייאוש מהשכל. יש בעולם הנוצרי, למשל, אז לוקחים את זה לכיוון עוד יותר קיצוני, כן? יש שם איזושהי אמירה של טרטוליאן, שאחד מאבות הכנסייה, ואני מאמין כי זה אבסורד. לא למרות שזה אבסורד, אלא כי זה אבסורד. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שאמונה באופן מהותי זה אבסורד. זה לא שכל. אמונה זה משהו שהוא מחוץ לשכל, מעל השכל, לא משנה שתקראו לזה. אבל זה לא שכל, להפך. משהו שהוא שכל זה סתם פילוסופיה, זה משנה הגותית, זה פילוסופיה. אמונה זה משהו אחר. זאת אותה תחושה, כי זאת אותה תפיסה שחסידות, כאילו זה לא שכל, זה חוויה, זה...
זה לא משהו חדש.
לא, לא, בכלל לא חדש, זה תפיסה עתיקה בנצרות.
אמרנו שזה יורד...
לא, לא.
זה משהו שהוא כבר
מלכת... ברור, ברור, אני אומר, זה הכללות, הירידות האלה. אני לא מנסה לבנות פה, להכפיף את כל העולם למודל הזה של הירידות. אבל יש, קיימת התופעה הזאת. יש לה שורשים בנצרות, שכמובן שורשים קדומים. אבל העובדה שזה מקבל כזה רייטינג או כזאת פופולריות אצלנו היום, שזה לא היה פעם, או לא, לפחות לא במימדים כאלה, תמיד היו, יש מגוון, אבל לא במימדים האלה. היום זה ברור לכל אחד, כאילו, ששכל זה ממש אנטיתזה לדתיות, כאילו, זה בכלל...
זה לא הרצון לשנות כל פעם, כאילו, יש איזה מודל, וזה נמאס פשוט, ועכשיו תן לי משהו חדש.
נוכל לבדוק את זה כשנראה את הדורות הבאים, אני לא יודע, זה עתידנות, אולי, לא יודע. אבל כרגע יש תהליך כזה.
אתה יודע,
תמיד שאתה רואה ירידה, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה קו ישר, או זה בעצם איזשהו חלק מדבר כזה, שתחכה קצת, אז הוא פתאום תמיד הרי באינטרוולים קטנים, כל דבר הוא קו ישר. אי אפשר לדעת. צריך לחכות ולראות. גם אם תחכה, לא תוכל.
אני לא יודע, בחירות, החליפו נשיא בגלל שנמאס להם מהאנשים האלה.
כן.
זה לא בהכרח שיהיה יותר טוב או פחות טוב.
כן, יכול להיות. היום לא בהכרח מצביע שזה באמת מה שהם רצו, הם רק לא רצו את ההוא, אז לכן זרקו אותו, וזאת הייתה אלטרנטיבה. זאת אומרת, כן, אז אני אומר, אבל אני חושב שהתהליך הזה הוא תהליך שקורה סביבנו. מה יקרה הלאה, אני לא יודע, אני לא מסתכל בתחזיות.
גם אם מסתכלים אחורה, זה פשוט...
לא, אם מסתכלים אחורה, אני חושב שיש תהליך כזה. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך משמעותי כזה. הייתה איזושהי אופטימיות מאוד גדולה של השכל עוד לפני הזמן, העת החדשה. גם ימי הביניים הייתה תקופה מאוד שכלית, רציונליסטית.
נכון, אבל אז אני...
גם בנצרות?
ודאי, כן.
אז איך זה הסתדר עם מה ש...
תראה, ההוגים הנוצריים היו פילוסופים עם שיעור קומה. זאת אומרת, היו שם הגדולי הפילוסופים של ימי הביניים, היו הוגים נוצריים.
לא, ואיך זה הסתדר עם מה שהרב, כאילו, עם התפיסה הזאת, כאילו, אני לא בקי, אבל...
הם ניסו כאן, אני לא גם בקי, אבל אני אומר, יש, בעולם הנוצרי יש תפיסה מאוד מושרשת כזאת. איך זה הסתדר אצל החבר'ה האלה? זה כמו לשאול איך הסתדרה המיתולוגיה אצל הפילוסופים היוונים. הם היו פילוסופים, חלקם די מתוחכמים, באמת עם חשיבה שיטתית, ביקורתית, מסודרת, ויחד עם זה האמינו בכל השטויות המיתולוגיות. זה בא ביחד, אני לא בדיוק יודע איך מיישבים את העניינים האלה.
אתה רואה את זה פירושים...
לפעמים כן ולפעמים לא, לא. חלק מהפילוסופים מדברים על האלים, לא נראה שזה אלגוריה, נראה שזה העולם שלהם. האלים מבחינתם, ששמעתי, זה תהליך שעבר רבי יעקב מידן, כן, בגוש. אני כשלמדתי אצלו, אז היינו הולכים אליו ב-12:01 בלילה, והוא היה מלמד אותנו מהר"ל עם ניצוצות בעיניים, עם מיסטיקות כאלה שאני הייתי נרדם אחרי 5 דקות. כולו אש בוערת. היום לא תשמע ממנו דברים כאלה. אבל הוא ממשיך לדבר על מלאכים. אבל מבחינתו המלאכים נמצאים פה, הוא מתאר לך מה קורה בתנ"ך. אז תראה, המלאך עמד פה, אני שלחתי את היד אל החרב ביד יד ימין. כאילו, אז שלפתי את זה, הוריד את הראש של המלאך, כי הוא בדיוק עמד פה. הוא ממשיך לדבר על המלאכים, אבל הם פה. זאת אומרת, הוא חי, רוקד עם מלאכים. כן, היה פעם לרקוד עם מלאכים, היה משהו, לא?
עם זאבים.
עם זאבים, אוקיי. אז הוא רוקד עם מלאכים. זאת אומרת, ומבחינתו זה חלק מהעולם הקונקרטי. זאת אומרת, הוא חי את זה, זה העולם שבו הוא מטפל. זה לשמוע את זה ממש חוויה. חוויה. מה?
מה השתנה?
מה?
אמרת שפעם
לא, הוא... לא, השתנה אצלו, כי פעם הוא לא דיבר על זה ככה. הוא חי בעולמות שמה. עכשיו, הוא הפסיק, הוא לא מסתיקן בכלל. הוא לא מסתיקן, הוא קונקרטי לגמרי, רק הפיזיקה שלו קצת שונה משלנו. זאת אומרת, הוא... זה עבר מבטפיזיקה לפיזיקה, כן? זאת אומרת, עכשיו בעולם הזה, בדיוק. זה תהליך מאוד מעניין. אני פעם אמרתי לו את זה. טוב. בכל אופן, אז יש איזושהי, אולי סביב העניין הזה של אשת כהן שנאנסה, גם דיברנו על זה, שחלק גדול מאי ההבנה, אני חושב, בעולם החילוני, בעולם הרחב בכלל, אפילו גם אצל גויים, כלפי ההתנהלות של יהודי דתי או יהודי שמחויב להלכה, או החברה ההלכתית, נובעת מזה. שזה נראה כמו איזושהי טכנוקרטיה מכנית כזאת, לא אותנטית, כאילו... זה לא אתה, כאילו, מי לזה? אתה עושה חשבון קר כזה, מה נכון לעשות עכשיו, ומה אם איזה כל מיני עקרונות משונים. אבל זה לא הנקודה שאני לא מסכים לעקרונות, כמו שאמרתי קודם. זה, אתה גם לא מסכים לעקרונות, אתה אפשר להתבקר, זה ויכוח. אוקיי, יש שם משהו הרבה יותר עמוק. זה כמו, אין לכם לב, זאת אומרת, כאילו, אנשים לא מבינים, אפילו אם יש לך את העקרונות, אז מה? יש עקרונות, גם לי יש עקרונות, אז אני מתייחס אליהם בכבוד, שם אותם בויטרינה. למה צריך להתנהל על פיהם? זאת אומרת, התחושה הזאת שכאילו אתה מתנהל על פי, התנהלות על פי עקרונות, כאילו זה נתפס משהו נורא מכני. אז כל אחד אומר שיש לו איזשהם עקרונות, אבל זה עקרונות באופן נורא כללי. בסופו של דבר אתה מגיב טבעית, אותנטית, כן, רגשית בעצם, חווייתית, למה שקורה. כשהמסגרת, יש לך עקרונות במסגרת. אבל מי שעושה איזשהו חשבון לפי העקרונות, מה צריך לעשות בכל מצב, זה נתפס מין, אז הוא רובוט. הוא לא בן אדם. אני נזכר שגם בירוחם, המחזור הראשון בירוחם, הייתה חתונה של אחד החבר'ה. עד היום אני זוכר את זה, חבל שלא צילמתי. אולי אני צריך לבקש, והם צילמו שם, אז אני צריך לבקש. התלמידים שלי, זה המחזור הראשון שלימדתי. זה מחזור א' בירוחם, קיבלתי אותם בשיעור דם. חזבה. רקדנו שם בחתונה, הוא התחתן, וכל אחד רקד כמו שהוא לומד. זה היה מדהים, לא באמת. אתה ראית אנשים שהם רוקדים ממש, אתה יודע, כמו רקדנים מקצועיים, זה זורם מתוכם. כשהוא לומד, הוא לא עושה קונסטרוקציות להתארים, הוא פשוט לומד, הוא אומר מה נראה לו, כאילו, הוא לא בונה מבנים מתוחכמים כאלה. עכשיו, אלה שהיו יותר טכנוקרטיים בלימוד, מן אנליטיים יותר, הם רקדו עם ה... הם עשו חישוב איך הרגליים צריכות לזוז עכשיו, את הריקוד תימנית, איך בחורי ישיבות רוקדים ריקודים תימנים, הם לא יודעים לרקוד. אבל הם למדו, ריקודים תימנים, עובדים על זה, לפני החתונה הם עשו אגב חזרות, אני זוכר עוד. לפני אותה חתונה הם עשו חזרות על ריקוד, הוא היה חתן היה תימני, אז הם עשו חזרות על ריקודים תימניים, אז כל החבר'ה האלה בדקו מתי צריך להזיז את הרגל ההיא, המפרק מספר 3 עכשיו צריך להסתובב, זה היה לא יאומן, זאת אומרת כל אחד רקד כמו שהוא לומד, הייתי צריך להסריט את זה, זה נורא הצטערתי אחרי זה שלא הסרטתי את העניין הזה, זה באמת תופעה מרתקת. אוקיי, אני אביא אולי דוגמה. לא זוכר אם סיפרתי את זה פעם.
היית בחתונה?
אה?
היית בחתונה?
הייתי בחתונה.
לא, כי גם אתה מנתח את זה ככה.
איך אני רקדתי? אני לא יודע.
לא, איך רקדת? איך ניתחת את החתונה?
אני ליטמק, תודה.
לחתונה צריך לבוא לי.
כן, זהו. אני במקום לרקוד,
ניתחתי
את הרוקדים. כן, בדיוק. זה כמו עוף השמיים שלי, אותן מנוזיאל. אני ליטמק, נו, מה אני יכול לעשות? פעם הזמינו אותי לתיכון הסביבתי בשדה בוקר. המנהל של התיכון הזה היה חבר טוב שלי. עד היום, אבל הוא כבר לא מנהל שם. אז הוא הזמין אותי לדבר שם בעשרת ימי תשובה על מחילה, כפרה, סליחה, דברים כאלה, אבל לא בהקשר דתי. בית ספר חילוני, לא בהקשר דתי. לא רוצים בהקשר דתי. אז טוב, חבר'ה מאוד טובים, אגב, מאוד התרשמתי מהמקום. יש לי חברים שלמדו שם. היה שם מכה של חזרה בתשובה מלא באותה תקופה. זאת אומרת, חבר'ה שצעירים ממני ב-3, 4, 5 שנים נפלו שם בעשרות רבות של אחוזים. זאת אומרת, חזרו בתשובה. אני אישית, סתם, במדגם המקרי שלי אני מכיר את זה 3 או 4. זאת אומרת, מאותה תקופה. אבל הם אמרו לי, זה היה מחזורים שלמים שם נפלו. נפלו. בכל אופן, אז זה מקום באמת ברמה טובה. הגעתי לשם, אתגר מעניין. אז אמרתי להם, ישבו שם כולם, המורים, התלמידים, ואמרתי להם, תראו, אני, תחשבו על מצב שאני פגעתי במישהו. ועכשיו אני רוצה ללכת ולפייס אותו, כי הייתי לא בסדר. התנהגתי כלפיו לא בסדר, אני הולך ומפייס אותו. אבל בלב, אני לא מרגיש כלום. לא מעניין אותי שפגעתי בו, מעניין אותי כקליפת השום. לא אכפת לי ממנו בכלל, שיסרף מצידי. אבל אני הייתי לא בסדר, אז אני בא ואני מפייס אותו, מבקש סליחה. אז נגיד שבא אליהו ואומר לכם את האספקט הדתי הזה, כנראה היה מותר לי להזכיר, אז אמרתי לו, בא אליהו ואומר לכם שזה מה שקורה אצלי בלב. זה מה שאני מרגיש. אתם מקבלים את הבקשה שלי, בקשת הסליחה שלי או לא? אז היה שם קונצנזוס מלא, נדמה לי, עד אחרון השומעים שלא. זה צבוע, מה זאת אומרת? זה לא בקשה אמיתית. כן, זה לא כן, זה לא... מה זאת אומרת? זה צבוע. זה לא בקשת סליחה. כן? אז אני אמרתי להם שבעיניי זאת בקשת הסליחה התאורה ביותר שאני יכול לדמיין. בגלל שאם אני... יש לי איזושהי נקיפות מטפון, כואב לי הלב על זה שאני פגעתי במישהו, ואני הולך ומבקש ממנו סליחה, בעצם אני עושה את זה כדי לפרנס... מצוקות שלי. אני בא לחסות, לטפל בעצמי. והוא מבחינתי רק האמצעי כדי לארגן לעצמי את הבטן. ואז אולי אין טעם לקבל את הבקשת סליחה שלו, כי אם הוא רוצה אותי בתור כדור הרגעה, אני לא מוכן לשמש ככדור הרגעה. אבל אם בא בן אדם ואומר, תראה, אני לא מרגיש כלום, אתה לא מעניין אותי קליפת השום. לא אכפת לי בכלל אם אתה נפגעת או לא נפגעת. אבל אני יודע שהייתי לא בסדר, ומי שלא בסדר צריך לבקש סליחה. כחלק מהתשובה, אני אשתדל לא לעשות את זה גם הלאה, כמובן, אני עם כל ההשלכות. אבל לא מעניין אותי ממך במובן הרגשי. אני לא מרגיש כלום. זה לא מפריע לי בכלל שפגעתי בך. זאת בקשת סליחה הכי טהורה שיכולה להיות בעיניי.
הוא לא הלך עם המדרון.
כן, בדיוק. הוא לא הלך עם המדרון. הראשון התגלגל פשוט לבקש סליחה. הוא מטפס כדי לבקש סליחה. הוא לא מטפס, אבל לפחות לא מתגלגל. אוקיי? לפעמים זה אפילו קשה, אז הוא מטפס. הרב קוק כותב בתחילת עולת ראייה על מודה אני לפניך, אז הוא מביא, זה רבי יצחק קוטנר מביא את זה, וזה כבר מופיע אצל הרב קוק, זה אחת מהדוגמאות שרבי יצחק קוטנר לקח מהרב קוק ולא אומר. הוא הרי למד אצלו, אותו בחור צעיר. הוא הגיע לירושלים, הוא למד אצל הרב קוק, וזה ידוע, הוא למד אצלו לא מעט, אבל אי אפשר להזכיר. מה?
היה עוד התמונה שלו להכיר, ובאיזשהו שלב הוא הוריד אותו.
כן, אוקיי. לא, אני חושב שזה לא בגללו, זה בגלל הסביבה, כן. אז בכל אופן, אז הוא מביא שם, הוא גם כותב את זה, וגם הרב קוק כותב את זה על מודה אני לפניך, הוא אומר שהודעה יש לה שתי משמעויות. הודעה זה להגיד תודה על ולהודות ב. זאת אומרת, אני מודה בכך שאני כזה וכזה, או שעשיתי כך, ויכול להודות על מה שנעשה לי. להגיד לך תודה. הוא אומר, למה שניהם משתמשים באותו פועל? כי יש שורש משותף לשתי המשמעויות האלה. הוא אומר שלהגיד תודה זה מאוד קשה. כי להגיד תודה זה בעצם להפנים את העובדה שהיית צריך אותו, שלא הסתדרת בלעדיו. זה בעצם להודות במשהו. זאת אומרת, להודות על משהו מבטא או מניח במובלע גם הודעה במשהו. וזה מה שקשה בלהגיד תודה. קשה להגיד תודה, כי אתה בעצם מודה בזה שהיית צריך את השני, שבלעדיו לא היית מסתדר, והוא זה שעזר לך. ולכן מה שקשה בלהגיד תודה על זה להודות ב. לכן בעצם יש פה, ואני חושב שבאמת במובן הזה, אז נגיד, אתה הולך לבקש סליחה, מה קשה בזה? כי זה קשה לבקש סליחה, זאת אומרת, אתה, בעצם אתה מציג את עצמך כמישהו שהוא לא בסדר, אתה מודה במשהו. שאתה מבקש, אתה מודה בזה שהיית לא בסדר, אוקיי? עכשיו אתה עושה את זה, אז אם אתה עושה את זה כדי לפרנס את הרגשות שלך, אתה עושה את מה שקשה, אבל זה קל לך מאוד מצד שני. אתה עושה את זה בשביל עצמך, אז למה שאני אקבל את הבקשה שלך? אבל אם אתה עושה את זה באופן טהור ואמיתי, לא בגלל שאתה צריך לפרנס משהו בתוך החי, כי אתה באמת מבין שהיית לא בסדר, זהו. אז זו בקשה סליחה הכי טהורה שיש. זה כמו... זה מזכיר לי, אסוציאציה פרואקציה, אבל זה מזכיר לי, מכירים את הסרט נפלאות התבונה. יש את הספר ואת הסרט, אז זה באמת דבר מדהים. זאת אומרת, האופן שבו מציגים את זה, אני מניח שהוא קיצוני. אני לא יודע אם אנשים ממש חווים את זה כמו שחווה את זה, חווה את זה מי שצפה בסרט. כי הם מציגים את זה כאילו זה ממש דמויות קונקרטיות לגמרי, הדמויות שהוא מדמיין, והוא לא מסוגל להבחין ביניהם לבין דמויות אמיתיות. זה נראה ממש, אני לא יודע אם זה עד כדי כך, אולי במקרים קיצוניים, לא יודע. אבל לא משנה, זה ימחיש יפה את המצב. עכשיו, איך בן אדם כזה יכול באמת להתמודד עם עם הבעיה. הרי בסופו של דבר נש הצליח להתמודד עם זה. זאת אומרת, הוא שכנע את עצמו לא להתייחס לדמויות האלה, שהוא כנראה הצליח לזהות אותם לעומת דמויות אמיתיות, לא יודע בדיוק איך, מה שכבר אומר שזה כנראה ניתן לזיהוי. אבל הוא הצליח לשכנע אותו שלמרות שהוא עד הסוף היה משוכנע שהם אמיתיים. ככה הסרט מציג, עוד פעם, אני לא... לכן זה רק מודל כזה. אבל עד הסוף הוא היה משוכנע שהם אמיתיים, אבל הוא שכנע את עצמו להתעלם. ולהתנהג כמו... עכשיו, מה זאת אומרת? אם הם באמת אמיתיים, אז על סמך מה? הרי הם יארגו אותך, זה סוכנים סובייטיים, והם יארגו אותך ודברים כאלה. אלא מה? הוא בעצם ידע שהם לא אמיתיים, אחרת הוא לא היה יכול... אז זה בעצם, אז מה זה אומר? אתה הולך אחרי הרגש שלך או אחרי מה שאתה יודע? זאת אומרת, אז בעצם מה שהוא עשה שם, שהוא היה, כן, עם יכולת אינטלקטואלית מרשימה גם הרי, הוא זוכה פרס נובל, אז הוא כנראה הצליח להשליט את ההבנה האינטלקטואלית שלו על התחושות, שהם, אפילו אם הם היו, לפחות הסרט מציג את זה, כתחושות מאוד חזקות, זאת אומרת, זה ממש נראה כמו...
זה דמיון לתופעה של ורטיגו.
בדיוק, להיצמד למכשירים.
אתה נדמה לך שלמעלה זה למטה ולמעלה זה למטה.
להיצמד למכשירים.
הבן של בני בגין, סגן פטסת, נהג...
עם זה?
ורטיגו, כן. קצת לילה.
אז זה כאילו, ההוראות זה להיצמד למכשירים. עכשיו אתה...
ההוראה זה לא להסתמך על מה שאתה מרגיש, אלא מה שהמכשיר אומר.
לעבוד אותו רובוט.
מה שהמכשיר אומר.
בדיוק.
זה מאוד קשה.
זה כמו עם הווייז. בלי להיות טייס. הרבה פעמים עם הווייז, אתה יודע, הוא לא צודק, אני יודע, אני צריך לנסוע מפה, הוא כנראה איבד אותי, הוא ידבר. לפעמים זה גם קורה, שהוא מאבד.
אחרי פעמיים שאתה חושב שאתה צודק ואתה...
לא. אז אני אומר לך, גם אצלי וגם אצל אחרים, זה לא תמיד ככה.
גם בווייז, אבל זה לא תמיד ככה.
נכון.
אני מפספס גשר והוא אומר לי, נחסכו 4 דקות.
לא, אני אומר, אבל אני אומר, הווייז גם באמת לפעמים מפספס, לא משנה כרגע, אבל ברמה העקרונית ודאי שעדיף לציית לו. בדרך כלל עדיף לציית לו. אתה אומר, יש לך אמון מלא בווייז. אוקיי. בכל אופן הזה, מאז שהווייז אומר לי לפנות ימינה כשהייתי על דרך בגין בירושלים, יש חומות כאלה, זה, אומר לי, פני ימינה, 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 מה ימינה, אין פה שום דבר. לא, אין שום ימינה.
לא ראית את זה, זה היה דמיון.
אמונה תמימה שלי לא מגיעה עד שם. בכל אופן, זה בדיוק הנקודה הזאת, זה בעצם להיות עם נפש אלוקית. זאת אומרת, להשליט את מה שאתה חושב על פני מה שהרגש שלך אומר. להיצמד למכשירים במובן הזה זה להיצמד למה שהראש אומר, כי הראש אומר שהמכשירים לא טועים, או נדפקים פחות מאשר הבן אדם. ולכן בעצם זה הכל אותו עניין, זאת אומרת, נפש אלוקית זה טיסת מכשירים. לזה אנחנו נגיע. זאת אומרת, אני אמרתי, בסופו של דבר אני ארצה להגיע למצוות שקשורות ללב, השאלה מה הן אומרות, ודרך זה אני אדון גם בתפקידו של הלב בעבודת השם בכלל. אבל באופן כללי אני אומר שחלק מאי ההבנה כלפי ההתנהלות ההלכתית, זה באמת המכניות שלה, הרובוטיות שלה, הכפייה של התחושות הטבעיות כנגד או בפני המכשירים, כן, טיסת מכשירים הזאת. דווקא תשעת מכשירים היא דוגמה טובה למה באמת זאת הדרך כן נכונה לנהוג, ולא נכון ללכת עם התחושות הטבעיות, אבל איכשהו בחיים אנשים לא אוהבים תשעת מכשירים. אתם הולכים עם, עם הרגשות, ואני חושב שגם בחיים צריך לעשות תשעת מכשירים.
לא, לא רק שלא אוהבים, זה גם קשה.
כן, לא, אבל הם גם הופכים את זה לאידיאולוגיה, זאת אומרת, זה לא בסדר, זה לא אנושי, זה לא נכון לעשות, לא משנה, זה אידיאולוגיה. אני אומר, זה שאתה לא מצליח בסדר, כולנו נופלים, זה לא הנקודה. אם אתה לא רואה את זה כנפילה, אלא להפך, טוב, אז זה ההתנהלות הנכונה. אז פה אני אומר שיש איזושהי בעיה. אולי נקודה אחרונה, יש הרמב״ם בפרק השישי משמונה פרקים, הרמב״ם מדבר על זה הוא מביא הרי שהפילוסופים אמרו שיש, הוא מתאר שם מישהו, מה שהרב קוק קורא כובש וישר. הוא קורא לזה שם מושל ביצרו מול המעולה, נדמה לי שזה הביטוי. למרות שזה כתוב ערבית, אז זה תרגומים, אבל לא משנה. הכובש את יצרו מול המעולה. הכובש את יצרו זה מישהו שיש לו יצר הרע, והוא תיסת מכשירים. זאת אומרת, זה מי שמתנהג באופן הנכון, למרות שיש לו יצר הרע, והוא מתגבר עליו. שניהם צדיקים, אוקיי? לעומת זאת, המעולה זה אותו אחד שגם היצרים שלו הם טובים. זאת אומרת, הוא הולך עם הוא תיקן את נפשו פנימה. אז הוא שואל, מי יותר טוב? אז הוא אומר שהפילוסופים אומרים שהמעולה יותר טוב. שהבן אדם שהוא עצמו אדם טוב, הוא לא צריך לכפות על עצמו את ההתנהלות הטובה, זה כמו מה שאני תיארתי קודם. פילוסופים בעצם אומרים שטיסת מכשירים זה לא טוב. זאת אומרת, אתה צריך להיות, ללכת עם הרגש שלך ושהרגש יהיה טוב. זה לא בדיוק אותו דבר. כי ללכת עם הרגש כשהרגש הוא טוב, זה גם סוג של החלטה. אתה כבר החלטת שהוא טוב ולכן אני הולך איתו. בסדר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מדגים. והחכמנו אומרים, הרי אל תאמר אי אפשי לאכול בשר חזיר, אלא אפשי ואפשי, ומה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. זאת אומרת, דווקא המושל ביצרו הוא היותר טוב. עכשיו, זה בעצמו דבר מאוד מעניין, כי הרמב״ם רואה את זה כקושייה. אם היית שואל מישהו היום, אמרנו, נכון, אז הנה עוד מקום שהפילוסופים טעו, כי חז"ל הרי אמרו אחרת. זאת אומרת, אז גמרנו, מה השאלה? איזה מין קושייה הזאת. אז לא, הרמב״ם מתייחס ברצינות ל... מה? כן, אני לא זוכר דבר כזה.
שמספר משלי יש כל מיני נפש רשאי
ותאה. כן, יכול להיות, אני כבר לא זוכר. בכל אופן, הטענה שלו זה שיש פה איזושהי סתירה בין הפילוסופים לבין החז"ל, ואז הוא מיישב את זה, הוא אומר שבמצוות השכליות, המוסריות, עדיף הזדהות, שם עדיף המעולה. ובמצוות השמעיות, שם עדיף הכובש את יצרו. ובאמת הוא מראה שם שהדוגמאות שחז"ל הביאו, כשהם אמרו אי אפשי, אז אמרו אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי אפשי ללבוש את השעטנז, אי אפשי לבעול את הערווה, או כל מיני דברים כאלה, אלא אפשי ואפשי, מה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי, שכל אלה זה בעצם מצוות שמעיות, מעניין שגם עריות נתפסות אצלו כמצוות שמעיות, ולא שכליות. אני חושב שיש עוד מקורות ברמב״ם שרואים את זה. הטענה שלו בעצם זה אבל במצוות המוסריות, שם באמת עדיף להזדהות. עכשיו, זה לא בהכרח סותר את מה שאמרתי קודם. וזה פה נכנס ההבדל שהערתי עליו קודם בסוגריים. כי הרמב״ם לא אומר שאני צריך להיות מונע על ידי הרגש. הוא רק אומר שנכון שאני מונע על ידי השכל, אבל אם אני מצליח גם לרתום את הרגש לאותו מקום, אז אני יותר שלם מאשר מישהו שהרגש לא נשאר מאחורה והוא עובד עם טיסת מכשירים. אבל זה לא שהוא אומר ללכת אחרי הרגש מה שהרגש אומר, אלא הוא אומר, תדאג לזה שגם הרגש יגיד את הדבר הנכון.
בבקשת הסליחה שאתה דיברת עליה, אולי המעולה יותר הוא זה שגם ירגיש את זה.
הנה חינמי. לכן אני אומר, עכשיו זה מודל שלישי, קודם תיארתי שני מודלים. מודל אחד זה מי שמונע על ידי הרגש, מודל שני זה מי שמונע על ידי השכל, ואין לו רגש. עכשיו אני אומר, מי שמונע על ידי השכל ויש לו גם רגש. מודל שלישי, דיברנו על עגל טל, על הקדמה של עגל טל, דיברנו פעם שהוא אומר שיש כאלה שחושבים שליהנות מלימוד תורה זה לימוד לא לשמה. אומר שזה טעות, כי וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, וזה אנחנו רוצים לשמוח וליהנות וכולי, וזה גם חשוב ללימוד עצמו והכל. אבל הוא אחרי זה אומר, כן, אבל מי שלומד מתוך ההנאה או בשביל ההנאה, זה באמת לימוד לא לשמה. זה שני דברים שונים. אז אני לא צריך להיות מונע על ידי הרגשות, הרמב"ם את זה לא אומר שם. אני אהיה מונע על ידי הרגשות, אני צריך להיות מונע על ידי השכל. רק הרגשות אמורים, רגשות מתוקנים, זה במקום שגם הרגש מורה לי את הדבר הנכון. יותר קל להזדהות כך, יותר ודאי שאני אעשה את זה, כמובן, כי הרגש הוא החלק החיוני שלנו. זאת אומרת, החלק שאנחנו חיים איתו יותר, הוא יותר, יש לו כוח הרבה יותר חזק מאשר, מאשר לשכל. הרמב״ם בכמה מקומות הרי כותב שאנחנו אמורים להתנהל על פי השכל ולא על פי, לא על פי הרגשות, אבל על הדרך השלישית, דרך האמצע, זאת אומרת, דרך האמצע שם בהלכות דעות, והרמב״ם בהלכות מלאכים, שדיברנו עליו פעם, אני חושב ש... יותר מפעם אפילו. שצריך לעשות את הדברים בגלל הציווי שהקדוש ברוך הוא אמר. שם הוא מנגיד את זה להכרע הדעת, אבל אני מניח שאותו דבר כמובן גם ליצרים או לרגשות. צריך לעשות טיסת מכשירים. הקדוש ברוך הוא אמר, אז זה מה שאני צריך לעשות. או עבודת השם בהלכות עבודה זרה בפרק ג' הלכה ו', שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. אלא אם כן קיבלה באלוה. מה זה קיבלה באלוה? עוד פעם, טיסת מכשירים. זאת אומרת, מה שהאלוה אומר זה נכון, לא בשאני אוהב אותו, שאני ירא ממנו, לא מוטיבציות רגשיות, אלא טיסת מכשירים. זאת אומרת, כי זה הדבר הנכון. הרמב״ם בתחילת פרק י' בהלכות תשובה, ועם זה אני אתחיל בפעם הבאה, הרמב״ם אומר שאהבת השם זה לעשות האמת מפני שהוא אמת. זה נקרא לעבוד מאהבה. ועל זה אני אתחיל לדבר בפעם הבאה.